טוב, אנחנו התחלנו השבוע פרק כיסוי אדם, ובאמת אמרתי לכמה חבר'ה שאחד הדברים הנחמדים במסכת שלנו, שמצד אחד יש בה הרבה לכידות, כאילו הרבה מכנה משותף שעוסקים בו לאורך המסכת, אבל מצד שני יש בתוך הלכידות הזאת גיוון משמעותי מבחינת סוגי התחומים. יש הפרק הקודם עסק באיסור לאו, הפרק הזה עוסק במצוות, במצווה, עם כל מה שקשור במצווה, ברכות וביחוי במצוות, כיתות מקטע שיעור, וכל מיני סוגיות שקשורות לעולם המצוות, וזה שיש לנו את זה בפרק. והפרקים הבאים שאנחנו נעשור כזה, יש בהם מתנות תקונה, שזה אומר הרבה עיסוק בדיני ממונות לצד המצוות. אז באמת עוסקים בכל מיני תחומים, והיום בחרתי, כיוון שהתחלנו את הפרק השבוע, אז לקחתי נושא צדדי, שיהיה מובן, אני חושב, גם בלי הכנה. והדף, הנחיה הוא השאלה האחרונה בדף. אבל זה מחלוקת ראשונים שיש לנו בראש בסימן בפרק, אז בחרתי לעשות בזה, וזה נושא של ברכה לספק מצווה. במשנה שפותחת את הפרק, אז יש לנו דין שכבר עסקנו בו בפרק הקודם גם, שכיסוי אדם, כיסוי אדם נוהג בחיה ולא בבהמה. ואומרת המשנה, ונוהג בחוי מפני שהוא ספק. אז חוי חייב בכיסוי אדם, אבל מפנת הספק. והמחלוקת ראשונים זה כשאתה צריך לחסות את אדם של קוי מחמת הספק, האם צריך לברך או לא. זה... וזה הראש מביא מחלוקת עם רבנו יונה. רבנו יונה נוקט שצריך לחזות את אדם של הקוי עם ברכה, והראש חולק אליו ואומר שמה פתאום בלי ברכה, וכדעת הראש כך גם דעת הרמב״ם, ומסוגיות אחרות דייקו שגם דעת הריף, וכך פוסק השולחן ערוך, ומסכים להרמה, וזאת העמדה שמקובלת להלכה, שבאופן כללי כשאנחנו חייבים במצווה מחמת הספק, אז אנחנו לא מברכים. אבל יש בזה מחלוקת, כפי שמעתי, יש בזה מחלוקת ראשונים. הרמב״ם פוסק את זה בהלכות שחיטה, לא שמתי את זה בדף. הלכות שחיטה, פרק י"ד, הפרק האחרון בהלכות שחיטה, זה הפרק של כיסוי אדם. זה בהלכה ד', כלאיים הבא מבהמה וחיה, וכן בריאה שהיא ספק במה או חיה, צריך לחסות ואינו מברך. אז כשלמדנו חשבים לזה רב, ראינו שלפחות אלי בדרב חיים, וכך גם בגדול נתינו, שהדין של כלאיים לרמב״ם זה לא ספק, זה חיוב בתורת ודאי. הרמב״ם פוסק שחיישין על לזה רב. ורב חיים אמר שבאמת זה שבכלאיים הוא צריך לחסות ולא לברך, אמר רב חיים זה לא מחמת דיני ספק, זה מצווה שאינה בשלמותה. רב חיים דימה את זה להטפה דם ברית. של גוי מהול, של ישראל שנולד מהול, ושעושים את זה בלי ברכה. אז כלאיים זה משהו אחר. ובכל מקרה, הרמב״ם גם מכניס פה ספק. אם יש לך יצור שהוא ספק בהמה או חיה, אז צריך לחסות ואינו מברך. כפי שאמרתי, זה גם הראש הביא את השיטה האחרת של רבנו יונה. מצאתי כתוב בשם רב רבנו יונה ז"ל שצריך לברך על הכיסוי. יש לו ראיה מסוגיה בשבת, שאני לא אכנס לזה עכשיו, אני גם מבין שחלק מהשיעורים עסקו קצת בסוגיה היא בשבת, כי למדתם על דמי. אני לא יש לו כיום בדמי. אבל הראש מתווכח איתו, אומר לו שמהסוגיה שם אין הוכחה, אבל מצווה שאדם מצווה לעשות מספק, כיוון לברכות אינן מעכבות, הרי בכל... את המצווה הוא חייב לעשות מספק, ספק כדאורייתא לחומרא. הברכה היא לא עקבת, הוא יעשה את זה חובת המצווה גם אם הוא לא עושה את זה עם ברכה. כיוון לברכות אינן מעכבות, טוב שיעשה המצווה ולא יברך, שלא יעבור על לא תיסה. לא תיסה, ברכה לבטלה, מחלוקת ראשונים האם דאורייתא או דרבנן, אם יש איסור לא תיסה דאורייתא בברכה לבטלה, אמר ראש ולא יברך שלא יעבור או לא תיסה, וכן כתב הרמב"ם. אז זה המחלוקת שיש לנו בראש פה. כדי ששיטת הרמב״ם ורוב הראשונים מבוססת על זה שאת המצווה הוא חייב לעשות בתוך ספק דאורייתא לחומרא. מתוך הנחה שספק דאורייתא לחומרא שייך גם במצוות, שגם, בדרך כלל אנחנו מדברים עליו בהקשר של איסורים, אבל הוא שייך גם במצוות, וגם במצוות אתה אומר ספק דאורייתא לחומרא. עצם הכלל הזה אני חושב שהוא מוסכם. יש קצת דיונים באחרונים בעיקר, האם זה דאורייתא או דרבנן. יש מחלוקת ראשונים, האם הכלל שספק דאורייתא לחומרא באיסורים זה דאורייתא או דרבנן. שיטת הרמב״ם שספק דאורייתא שספק דורייתא מדרבנן לחומרא, ודורייתא לכולה. והרשב"א חולק. יש מחלוקת פרשנים מה קורה במצוות, כי הפרי מגדים התלבט בזה שיכול להיות שאולי במצוות כולם יודו שספק דורייתא זה רק מדרבנן לחומרא, ויש כאלה שרצו לדייק דווקא מחלק מהמקורות של הסוגיה שלנו, שאולי הפוך, שאולי כולם יודו שבמצוות ספק דורייתא מדורייתא לחומרא, אבל בסדר. זו שאלה מעניינת, אבל בסופו של דבר ספק דאורייתא לכאורה, גם במצוות, אם מדאורייתא ואם מדרבנן. אבל לגבי מצוות, אז אנחנו אומרים שספק ברכות להקים. וזה עמדת הראש. עמדת הרמב״ם, בואו נראה את זה, אז ראינו את הרמב״ם בהלכות כיסוי אדם, בהלכות שחיטה. ובואו נראה בדף עוד מקורות של זה, ונראה שהרייבד צובר כרבנו יונה. מקור אחד בדף. אומר הרמב״ם בהלכות מילה. גר שמעל קודם של גר וקטן שנולד כשהוא מעול, כשמטיפים מנו דם ברית אינן צריכים ברכה, זה מה שהבאנו בשם רב חיים. זה מצווה שאינה בשלמותם. וכן אנדרוגינוס, אין מברכים על מילתו, מפני שהוא אינו זכר ודאי. אז לא מברכים על מילה של אנדרוגינוס. עכשיו, אנדרוגינוס יש הרבה שיטות בסוגיות ובראשונים, איך להגדיר את המעמד המדויק של אנדרוגינוס, האם זה ספק, האם זה גם וגם. פה מהרמב״ם משמע שהוא לא זכר ודאי. וכיוון שהוא לא זוכר ודאי, אז לא מברכים על המילה שלו. אגב, אני כבר לא זוכר מי שמעתי פעם מדבר על המקרה של אנדרוגינוס, שההנחה היא שעל הצד שאנדרוגינוס הוא לא זכר, אז אין חובת מילה לגביו. אז מישהו אמר שזה מוכיח שחובת מילה חלה רק על זכרים ולא על נקבות, לא מצד זה שאין מה למול בנקבות, כי הנה פה יש מה למול, ואף על פי כן, על הצד שהוא אישה, אז הוא פטור. זאת אומרת, מוכח שחובת מילה היא בהגדרה רק על זכרים. עכשיו, כתוב בתורה שמילה זה רק בזכרים, זה כתוב בתחילת פרשת תזריע. שאלתי בזריע, וילדה זכר, וביום השמיני, מול בצער ולא טוב. נכון, חובת מילה, זאת אומרת, עצם הדין הקביעה אני חושב שהיא נכונה, אבל מפה יש מקום לטעון שעל הצד שהוא אישה זה לא נקרא מקום מילה. אני חושב שעל פי דין זה לא נקרא מקום מילה אם זה אישה. על הצד שהוא אישה, אז מה יש לו שם? משהו. זה לא נקרא מקום מילה. זאת אומרת, אני לא בטוח עד כמה הוכחה מפה היא הוכחה, אבל עצם הקביעה היא נכונה. משיג הרייבד, וכן אנדרוגינוס אין מברכים על מילתו מפני שלא זכר ודאי. כתב הרייבד ז"ל, אם אנדרוגינוס ספק, מברך עליו מפני שהוא ספק דאורייתא, אבל ספק דאורייתא מברכים. חוץ מן הדמיים, מפני שרבה המאה הארץ מעשרים, אז גם הרייבד מתעסק עם אותה סוגיה בשבת כ"ג. כל פעם טוען הרייבד, ספק דאורייתא צריך לברך. ובהלכות סוכה, אומר הרמב״ם, טומטום ואנדרוגינוס לעולם אין מברכים לשב בסוכה מפני שהם חייבים לספק, ואין מברכים לספק. אז הם חייבים לשבת בסוכה מחמת הספק, אבל לא מברכים משום שזה ספק. אמר אברהם, רואה אני מדבריו שאנשים שהם רשות אין מברכות כלל, ואין הכל מודים לה. זאת אומרת, קודם כל נקודה אחת, שזה מחלוקת ראשונים ידועה, האם נשים מברכות על מצוות עשה שעת זמן גמן. הרמב״ם יוצא מתוך הנחה שנשים לא מברכות על מצוות עשה שעת זמן גמן. מי שחושב שנשים גם מברכות, אז ודאי שזה לא משנה אם זה אנדרוגינוס או אישה, בכל מקרה, למה שלא יברך? אבל זאת נקודה אחת שאומר הרייבד. אבל אומר הרייבד עוד נקודה, ואני רואה מדברי רבא, דאמר הטעם לדמי שהם זוכים על הפרשת המעשרות, משום דרובי המערכנס, ימין? עליו אחי מספק המברכים, לפני שהוא ספק הדאורייתא. מתי דין אין ודאי? טומטום ואנדרוגינוס חייבים לברך. אז אומר הרייבד, שגם אם אני אנקוד שנשים לא מברכות על מצוות עשה שעת זמן גמן, אז במקרה של טומטום ואנדרוגינוס הם כן צריכים לברך משום שספק דאורייתא לחומרא ולכן הם חייבים במצווה וחייבים לברך. וכפי שאמרתי, השולחן ערוך פסק כדעת הרמב״ם ורוב הראשונים, והרמ"א מסכים. הרמ"א בחלק מהמקומות מציג, כי הרמ"א חושב שנשים צריכות לברך על המצוות עשה שעת זמן גמן, אז לכן גם לגבי טומטום ואנדרוגינוס הרמ"א כותב שלשיטתו צריכים לברך מצד, אבל זה מכיוון אחר. מצד זה שמדבר בספק, הרמ"א מסכים למחבר שלא מברכים במקרה של ספק. עכשיו, רבנו יונה שהראש אצלנו הביא, זה הראש מביא רבנו יונה שמתייחס לכיסוי אדם, אבל לא יודע אם הוא מצטט רבנו יונה בברכות. בכל אופן, רבנו יונה בברכות, בפירוש על הריף, שתלמידי רבנו יונה על הריף בברכות, א' הסוגיה בברכות כ"א, גם הם אומרים את השיטה שמובאת פה בשם רבנו יונה, שצריך לברך על מצווה גם כאשר היא נעשית מחמת ספק. וזה יוצר קצת תסבוכת, כי בנקודה שמה הרמב״ם מסכים לה. הרמב״ם גם פוסק כמו רבנו יונה, וזה, תסתכלו במקור אחד בפסקה השלישית, רמב״ם בהלכות קריאת שמע. וכ... כמותו פסק, זה, כלומר, זה מעין סתירה ברמב״ם וגם במחבר, במחבר בסימן סמך זין, באור החיים סמך זין. מהרמב״ם, ספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא, חוזר וקורא ומברך לפניה ולאחריה. אבל אם ידע שקרא, ונסתפק לו אם ברך לפניה ולאחריה או לא ברך, אינו חוזר לברך. אדם שוודאי קרא קריאת שמע, לא בטוח אם הוא ברך את הברכות, אז ספק ברכות להקל ולא יחזור ויברך. אבל אדם ש... אדם ש... מסופק אם הוא קרא, אז כשהוא צריך לחזור ולקרוא, אז... כשהוא צריך לחזור ולקרוא, אז יחזור ויקרא דברים הברכות. וזה לכאורה השיטה שהרמב״ם והראש דחו. כי הרמב״ם אומר שאתה חייב לזה מחמת הספק, וכשאתה חייב כבר תעשה את זה עם הברכות וגם תברך את הברכות. אז צריך איכשהו לחלק בין הנידון בהלכות קריאת שמע למקרים האחרים. אומר המשנה ברורה על הפסיקה של שולחן ערוך במקור 2, אומר המשנה ברורה, ובשאר מצוות דאורייתא, איך אשר מחויב לעשות את המסתקה, פסק ליל בסימן י"ז לעניין טומטום, אף בחייב בציצית, וביורדיה לעניין מילה באנדרוגינוס, וכן כל כהגבני, ולא יברך על המצווה, כי הברכות הן דרבננוס, פקל לכולה. אומר המשנה ברורה, אחרי שפוסקים שדרכין, בין איך שהספק הוא מחויב כלל במצווה, כגון האי שכתבנו, ובין איך שמחויב, אלא שאינו יודע אם עשה המצווה. ואז צריך לברך עליה גם. זאת אומרת, המשנה ברורה שיש פוסקים שהעלו חילוק בין, סוגים, בין מקרים שונים של ספק. מה החילוק הזה אומר? יש מצבים שבהם אתה מגיע למקרה כשאתה יודע שיש ספק האם אתה חייב או לא חייב. ויש מצבים שבהם ודאי היית חייב, ויש משהו שניתן לקרוא לו חזקת חיוב, אתה היית בחזקת חיוב, ספק האם יצאת מהחזקת חיוב או לא. וכשאתה חייב לעשות משהו מכוח החזקת חיוב, אז אתה גם תברך על זה. ככה נוקטים אותם פוסקים. מה החילוק? פה, מה זה משנה אם אני חייב לעשות את זה מכוח חזקת חיוב או מכוח ספק דאורייתא לכאורה? אז ההיגיון של עצמו ברור. כשאני חייב לעשות משהו מכוח חזקת חיוב, אז החזקה, החזקה, הכרעה, הנהגה, שלא נקרא לזה, אבל בעיקר אם זה הכרעה. בעיקר אם אני מבין חזקה כסוג של הכרעה, אז כבר אין שם ספק על המקרה הזה. המקרה הזה עכשיו נחשב לוודאי. וכיוון שאני עכשיו על פי דין חייב במצווה, יש הכרעה של בתורת ודאי שאני חייב, אז ממילא גם לעניין ברכות אפשר לומר שאני חייב ואני צריך לברך. מה שאין כן ספק דאורייתא לחומרא, ספק דאורייתא לחומרא כשמו כן הוא, זה ספק. אף אחד לא אומר שהמקרה הזה הוא לא ספק. המקרה הזה מוגדר כספק. ובספק אני אומר שבמצבי ספק אין ברכה, ספק ברכות להקל. כי הסיפור הזה של חזקת חיוב הוא כשלעצמו לא פשוט. מה קורה עם חזקת חיוב מול ספק דרבנן לכולה? הנה אנחנו רואים פה באותה בהלכה הזאת עצמה, שאם אדם, יש לי מצווה לברך ברכות קריאת שמע. אם אני מסופק אם ברכתי או לא, אז לא אומרים לי שאני בחזקת חיוב ואני אברך אותם עוד פעם. אלא אומרים לי שאני לא צריך לחזור ולברך. יש פה סיבוכים, אומר המשנה ברורה, וכתב הפרי מגידים דמקסף מישהו בשם הרשב"א, מוכח דלא סביר אלי לחילוק זה. אלא תמיד בלי ברכה, וגם האגרא בסימן זה מוכח דלא סביר אלי לחילוק זה. אז אם אין לנו את החילוק הזה, אז איך אנחנו בכל זאת מסבירים את השולחן ערוך ואת הרמב״ם שבקריאת שמע, אם אדם ספק אם קרא קריאת שמע או לא, צריך לחזור ולקרוא אותה עם הברכות. אז החבורה בעצמו מצטטת את הרשב"א, והרשב"א נשאל על התשובה, על השיטה הזאת של הרמב״ם, והרשב"א הציע שיטה, תשובת רשב"א שהכסף משנה ציטט, והרבה פוסקים ציטטו אותה. הבאתי את זה פשוט, הרשב"א חלק א' סימן שני כ', אומר הרשב"א, ואני אומר באולי לדעת הרב זל, שהוא סבור, דמעיקר כך הייתה תקנה. דכל שהוא חייב לקרות, קורא לך התחילה עם ברכותיה. מהרשב"א, התקנה של ברכות קריאת שמע, המצווה הזאת נאמרה, באיזה מובן היא נאמרה, באיזה אופן היא נאמרה, התקנה הזאת נקבעה כך שהדרך הנכונה לקרוא קריאת שמע, זה עם ברכות. כשאתה צריך לקרוא קריאת שמע, אנחנו רוצים שלא רק תקרא קריאת שמע, אלא גם תברך את הברכות שלפני ושאחרי. זה מה שחכמים רצו. ושימו לב להוכחות שהרשב"א מביא, מאוד מעניינות. וכעניין שאמרו במאחר לקרות לאחר זמנו, מכאן ואילך, אדם שקורא קריאת שמע בבוקר אחרי 3 שעות. לא הפסיד כאדם שקורא בתורה. ופריש ומאי לא הפסיד בברכות. מהרשב"א, הנה תראה שעבר כבר זמן קריאת שמע. לכאורה האדם בכלל כבר לא מקיים מצוות קריאת שמע. ואף על פי כן אנחנו אומרים שהוא יכול לקרוא קריאת שמע בברכות, בברכותיה, גם אחרי שעבר כבר זמן קריאת שמע, גם אחרי 3 שעות. אז מה מוכיח מכאן הרשב"א? מה יצא לו מהסיפור הזה של אחרי 3 שעות? אני חושב שבפשטות יצא לו, אני חושב שהוא רוצה לדון שזה לא דין של ברכת המצווה. הברכות של, קריאת שמע, הם לא, אין להם דין של ברכת המצווה, ולכן הוא יכול לעשות את זה, גם כאשר זה נקרא שהוא קורא קריאת שמע, זה כבר לא מצווה קריאת שמע, כי עבר כבר הזמן של קריאת שמע. אז עבר זמן המצווה, זה לא מצווה של קריאת שמע, אבל זה עדיין קריאת שמע. זה עדיין נחשב לקריאת שמע, ולכן אתה עדיין צריך להגיד את זה עם ברכותיה. מה יקרה אם תגיד את זה אחרי הצהריים? יכול להיות שכבר אין לזה דין של קריאת שמע של שחרית. יכול להיות שיש מושג של קריאת שמע של שחרית, ואחרי זה כבר לא יהיה. האמת שהסיפור הוא מורכב של קריאת שמע אחרי הזמן. לפי הכסף משנה, אז בכלל מדאורייתא כל היום קשר לקריאת שמע של שחרית. אבל הרשב"א בפשטות מוכיח מהדין הזה שהברכות האלה הן לא ברכות המצווה, הן ברכות השבח. ומה זה אומר שהן ברכות השבח? זה אומר שהטענה של הברכות האלה הייתה שהדרך הנכונה לקרוא את קריאת שמע, כאשר אדם קורא את קריאת שמע, הוא צריך להגיד אותה עם הברכות, והברכות האלה מלוות אותה. ואולי למדה עוד הרב ממה שאמר רבי אליעזר, ספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא, חוזר וקורא. ומדקאמר סתם חוזר וקורא. משמע דכל פרשיותיה הוא קורא, ואף על פי שאין דאורייתא אלא פסוק ראשון. ולא אמרו שיחזור ויקרא פסוק ראשון והשאר דאמי דרבנן לא. ותמה דמילתא דכל שהוא חייב לקרוא קרוא בעיקר תקנתו. אם אתה כבר צריך לקרוא, אם אתה מגיע לי עכשיו לקרוא קריאת שמע, תקרא את קריאת שמע כמו שצריך, כמו שחכמים אמרו, כולל שלושת הפרשיות. יש הרבה שמבינים ברמב"ם של שיטת הרמב"ם, שלושת הפרשיות של קריאת שמע הם כולן דאורייתא. ואז כל ההוכחה הזאת של הרשב"א לא רלוונטית, אבל הרשב"א הניח שוודאי שלא כל שלוש הפרשיות הם דאורייתא. ואומר הרשב"א שהדרך לקרוא קריאת שמע היא עם הברכות. וזו סברה מאוד חשובה, הסברה הזאת של הרשב"א. והסברה הזאת של הרשב"א, הוא הביא אותה כחילוק בין ברכות קריאת שמע לכל הברכות האחרות. ברכות מצווה זה דין נפרד מהמצווה. יש לי את המצווה, ויש תקנה שצריך לעשות ברכה. זה לא איך אתה צריך לעשות את המצווה עם ברכה. זה לא חלק מהמצווה, וזה לא חלק מהאופן שבו צריך לקיים את המצווה, אלא זה דין נפרד. חכמים תקנו שצריך לברך לפני עשיית המצווה. מה שהם כן ברכות קריאת שמע, שהם בכלל לא ברכות מצווה, אומר הרשב"א, והם הדרך הנכונה לקרוא קריאת שמע. ולכן, אם אתה צריך עכשיו לקרוא קריאת שמע, ולו בחמת הספק, אומרים לך חכמים, יש לך עכשיו קריאת שמע, קריאת שמע הלכתית, לא, אתה לא סתם קורא את הפרשיות האלה, הדרך לעשות את זה, בוא תברך את הברכות שבח האלה לפני ואחרי. כן. עכשיו, אם אני מאמץ, אחרי שאני כבר הפנמתי את הסברה הזאת של הרשב"א, אני עכשיו במילה יכול לבוא ולהציע הסבר לאור דברי הרשב"א לשיטות החולקות, דהיינו שיטות רבנו יונה והרייבד. ואולי רבנו יונה והרייבד הם חושבים שמה שהרשב"א אמר על ברכות קריאת שמע, נכון לא רק על ברכות קריאת שמע, נכון גם על ברכות המצווה. זה לא שאין לנו הבדלים בין ברכות המצווה לברכות שבח, אבל הסברה הזאת אולי נכונה גם על ברכות המצווה. יכול להיות שהם חשבו שהדין של ברכת המצווה הוא בעצם דין שאומר ש... לא כפי שאמרתי שיש לי מצווה ויש לי תקנה נפרדת שצריך לברך לפני המצווה, אלא חכמים אמרו לנו הדרך הנכונה לעשות מצווה זה להכניס את הברכה לפניה ולעשות אותה יחד עם ברכה, וזאת הדרך הנכונה לקיים את המצוות. הדרך הנכונה לקיים מצוות זה להכניס ברכה לפניהם. תראו, אני לא אומר שזה יוצא בהכרח ממקור שלוש, אבל יש קטע שהרבה מצטטים אותו ממקור שלוש בכל מיני הקשרים עושים בו שימוש. אני חושב שהוא מאוד יכול להסביר גם את העיקרון הזה. אומר ריטב"א בפסחים בסוגיית ברכות המצווה, וטעם זה שאמרו חז"ל לברך על המצווה עובר לעשייתן, למה שמברכים על המצווה לפני, כדי שיתקדש תחילה בברכה ויגלה ויודיע שהוא עושה אותה מפני מצוות השם יתברך. ועוד, כי הברכות מעבודת הנפש, וראוי להקדים עבודת הנפש למעשה, שהיא עבודת הגוף. זאת אומרת, הרצווה שתי נקודות. א', שיתקדש ויפרסם את זה שהוא עושה את זה מחמת מצוות הקדוש ברוך הוא, ובא כשיקדים את עבודת הלב, עבודת הנפש לעבודת הגוף. המצוות הן עבודת הגוף, והברכה זה עבודת הנפש, וראוי להקדים את עבודת הנפש לעבודת הגוף. לפי שני ההסברים האלה, אני לא אומר שזה הכרחי, אבל יש מקום להציע לפי שני ההסברים האלה, שהברכה הזאת היא עיצוב מחדש של הדרך לעשות את המצווה. מדאורייתא, אז המצווה ממוקדת בעבודת גוף, בפעולה מעשית, ובלי גילוי שאתה עושה את זה לשם מצווה. הברכות זה משהו שמעצב את האופי של זה מחדש, מגלה את זה שאתה עושה את זה לשם מצוותו, ומקדים, משלב בעבודת הגוף גם עבודת הנפש, וזאת הדרך הנכונה לקיים את המצווה. ולכן ממילא מה שאומר הרשב"א נכון על כל ברכות המצווה. כל פעם שאדם חייב לעשות את המצווה, אם אדם חייב לעשות את המצווה, אז ממילא שייך פה הדין של ברכות המצווה. וזה לא שאלה נפרדת, ספק בברכות וספק במצוות, אלא אם אתה צריך לעשות את המצווה, זאת אומרת, ממילא צריך לעשות אותה יחד עם הברכה, כי הברכה היא הדרך הנכונה לקיים את המצווה. זה יכול להיות הסבר אפשרי בשיטת רבנו יונה והרייבד, ובאמת יכול להיות שהרמב״ם חולק על ההבנה הזאת בברכות המצווה. תסתכלו ברמב״ם במקור, בפסקה אחת לפני האחרונה במקור אחד, הרמב״ם בהתחלת הלכות ברכות אומר, הוא כשם שמברכים על ההניה, כך מברכים על כל מצווה ומצווה, ואחר כך יעשה אותה. הרמב״ם מדמה את ברכות המצווה לברכות הנהנים, לדין ברכה ראשונה בברכות הנהנים, שלפני שאדם עושה מצווה, לפני שאדם אוכל אוכל, חכמים תקנו שהוא צריך לברך. לפני שאדם עושה מצווה, חכמים תקנו שהוא צריך לברך. יש תקנה. עכשיו, אני חושב שבוודאי באוכל, שמע לי הגיוני שהאוכל הוא לא... האוכל הוא לא חלק מהמצווה של הברכה, כאילו, והברכה היא לא חלק מהאכילה. מה? אפשר איתם
שכן.
שהברכה היא חלק מהאכילה? הברכה היא לא חלק מהאכילה. מה?
כשאדם
מברך
לפני שהוא אוכל,
אז זה צובע בצורה שונה את האכילה שלו. יכול להיות, ייתכן, אבל... בוא נגיד שסברה פשוטה לומר שאדם אומר דברי שבח לקדוש ברוך הוא לפני שהוא אוכל, וזאת התקנה. התקנה היא שאדם חייב להגיד דברי שבח מסוימים לקדוש ברוך הוא לפני שהוא אוכל, ואותה התקנה הייתה גם על מצוות, וזה משהו נפרד. זה לא חלק מהאופי של המצווה. לכן נשמע לי מאוד הגיוני שהרמב״ם הבין באמת בצורה שונה את הדבר הזה. הבין שצריך להגיד איזשהו שבח. אגב, יש לנו שיטת רבי יהודה בסוכה, במסכת סוכה, שברכות המצווה, שאדם צריך לברך באופן בלשון כללית, השם קיים מצוותיו וציוונו על המצוות. ואז אני ודאי חושב שזה לא חלק מהמצווה הספציפית שנמצאת לפניי עכשיו. זה לא חלק ממצוות לולב או מצוות סוכה, כי זה דין כללי של ברכה למצוות. סליחה, לא שיטת רבי יהודה, שיטת חכמים בסוגיה בסודן. אנחנו פוסקים באותה סוגיה, הלכה כרבי יהודה, שאדם כן צריך לברך את הברכה הספציפית, אבל גם כשאדם צריך לברך את הברכה הספציפית, בסדר, עדיין, זה לא אומר שזה חלק מהמצווה, זה איזשהו דין של שבח שאדם צריך להגיד לפני כן. אני לא רוצה להאריך, אני אומר משהו עכשיו במאמר מוסגר. הרמב״ם הזה, הבאתי אותו עכשיו בשביל, כמשהו שמתאים לשיטה שלו. ומסביר לי את ברכות המצווה לא כחלק מהאופי של קיום המצווה, אלא כאיזושהי תקנה נפרדת שצריך להגיד לפני כן. יש מקום, לפחות לפי הבנה מסוימת ברמב״ם הזה, הבנה של הרב סולובייצ'יק, אז יש מקום להקשות קושייה על הרמב״ם. הרב סולובייצ'יק, יכול להיות שיצא לכם לשמוע את זה במהלך השנים, הרב סולובייצ'יק דייק מהרמב״ם הזה הבנה מחודשת בברכות המצווה. מההשוואה הזאת שהרמב״ם עושה לאכילה, הרב סולובייצ'יק דייק שברכות המצווה יש להם דין של מתיר. כשם שהרבה מאוד אחרונים מבינים שברכות הנהנים יש להם דין של מתיר, דהיינו, אסור לו לאדם שאינה מן העולם הזה בלא ברכה. והברכה היא לא, זאת אומרת, זה לא ניסוח מדויק להגיד שלפני שאתה אוכל יש מצווה שתברך, אלא אסור לאכול בלי ברכה. וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, הרי זה מעל. ואמר הרב סולובייצ'יק שגם מצווה צריכה מתיר, ואסור לך לגשת לעשות מצווה לפני שאתה מברך. אתה חייב לברך לפני כן, וזה מה שמתיר לך לגשת לעשות מצווה. עכשיו, האמת שאני לא מבין טוב את הרעיון. אני מבין זה טוב באוכל, ואני יותר מתקשה להבין את הרעיון הזה במצוות. אז, ואני לא רוצה עכשיו לפתוח דיון על הנושא הזה. אז לכן, מכיוון שאני לא כל כך נוטה, אז לכן אני אומר ממש בקצרה. אם אני אבין כמו הרב סולובייצ'יק שברכת המצוות היא מתיר, אז צריך לשאול, רגע, מה הדין במצבי ספק? האם במצבי ספק מותר לי לעשות את הדבר הזה בלי המתיר? ולגשת לעשות את הדבר בלי המתיר. בברכות הנהנים זה באמת שאלה, מה קורה אם נפל ספק האם יצאתי ידי חובת ברכות הנהנים או לא? האם מותר לי עכשיו לאכול את הדבר הזה? וזה מחלוקת, מחלוקת ראשונים בשתי דעות בתוספות בברכות במקור 4. השיטת רי בתוספות שאדם צריך לברך פעם שנייה, ואני לא אומר תוספת ברכות להקל, ואומר רבי ישי בייגר בגיליון השס בפסקה השנייה במקור 4, ולא שייך אך לומר תוספת ברכות לכולה, זה כבר כתב המהרש"א בפסחים, דולא שייך כן אלה בברכת המצוות, הברכות אינן מהקות, אבל בברכת הנהנים אסור לאכול בלא ברכה. ולא אבי כאן חשש ברכה לבטלה, אם לא יברך יהיה אסור לו לשתות. אז זה לא ברכה לבטלה, כי זה הדבר היחיד שמתיר לו לעשות את זה. מי שרוצה, הבאתי פה בווריאציה אחרת, רבי גילגר על שולחן ערוך, אבל נשאר כאריה עם גיליון השס.
בכל אופן, ברור לנו שהרמב״ם לא אמר את הסברה הזאת בברכות המצווה. בברכות המצווה הרמב״ם אמר שיעשה את המצווה ולא יברך. הוא לא אמר שיאסור לו לעשות את המצווה בלי לברך, ולכן אולי נתיר לו לברך. אבל הנה חינמי, גם בברכות הנהנים זה מחלוקת. והרמב״ם לא פוסק את זה, הרמב״ם תסתכלו במקור האחרון בפסקה האחרונה במקור אחד. אומר הרמב״ם על ברכות הנהנים, כל הברכות האלו נסתפק לו בהם אם ברך או לא ברך, אינו חוזר מברך, לא בתחילה ולא בסוף. לפני שהם מדברי סופרים. הרמב״ם אומר שלא חוזרים על... הוא פסק כמו עריף, כמו עריף שהתוספות בברכות מביא. וכנראה שזה לא... אין תלות הכרחית בין הסברה של מתיר למה הדין במצבי ספק. במצבי ספק לא נתקן לדין של ברכה, ולכן גם במילה אין איסור. לא, זה קושיה שיש מקום לשאול אותה לפי הרצון מג'יק, ואפשר גם לענות עליה. זה לא נורא, אני לא רוצה להאריך בנושא הזה, מכיוון שאני לא... כרגע קשה לי קצת עם הסברה הזאת של ברכת המצווה כמתיר, אז נשים את זה כרגע בצד. אז יצא לנו ש... הרבה מיומן והרייבד חושבים שבאופן כללי ברכות המצווה זה הדרך לקיים את המצווה, והרמב״ם לא רואה את זה ככה באופן כללי. יש לו סברה נקודתית כזאת בברכות קריאת שמע, שאולי הם באמת לא ברכות המצווה אלא הם ברכות שבח. אז בברכות קריאת שמע הסברה הזאת באמת כן נכונה. יכול להיות שיש מקום לעוד חריגים חוץ מברכות קריאת שמע, ואחד מהם הבאתי פה בדף, מכיוון שזה ממש ענייני דיומה עכשיו ואנחנו עדיין בספירת העומר. אז הבאתי פה דיון הלכתי מעניין על ספירת העומר במקור 5. סימן תף פייטת באור החיים זה סימן של ספירת העומר, וכותב שם התור מביא רעביה. וכתב עוד אביה עזרי, זה הרביה, איך את הפתח ואמר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. הדעת הדלימה היום ארבעה, שהוא סבור שהם ארבעה. ונזכר וסיים בחמש, ואין חמישה. אז אמרתי, ברוך אתה השם, מתוך תודעה שזה ארבע. אגב, הלוכה למעשה, לכתחילה, חשוב לדעת בשעת הברכה, בשני הברכה חשוב לדעת את הספירה של היום. וכדאי לדעת את הספירה של היום, גם את הימים וגם את השבועות והימים. זה כדאי להקפיד. אבל אומר, הטור מתייחס למצב שאדם התחיל את הברכה על דעת דבר אחד, ותוך רק לקראת הסוף הוא נזכר, ונגיד שנזכר באמת. שבאמת היום זה חמישה ימים לא. סבור שלום ארבעה, ונזכר וסיים בחמש, ואין חמישה. מי יזלינה בתר פריחה, וכיוון זה פתח הדעת הדלי מהארבעה לא נפיק, הודיר מה בתר חתימה אזלינה, וכדין חתים ונפיק. הנה מי איפך, הם ארבעה, ופתח הדעת את הדלי מהארבעה, ותאה וסיים בחמישה. מי יזלינה בתר פתיחה ונפיק, או בתר חתימה ולא נפיק. עכשיו, ברור שהוא ספר כמה במקרה השני? לא. אם זה ארבעה, ואתה מסתפק אם הוא יצא ידי חובה, ברור שהוא ספר ארבעה. אם הוא לא ספר את הספירה הנכונה, אז אף אחד לא יחשוב שהוא יצא ידי חובה. הוא ודאי לא יצא ידי חובה אם הוא לא ספר את הספירה הנכונה. אבל כל הדין זה בברכה. הוא פתח את הברכה בתודעה שהם ארבע, וכל ההנחה של הרביעה היא שאם אדם ברך, מתוך תודעה שהיום חמישה ימים לא אומר, והאמת היא שהיום ארבעה ימים לא אומר, שזה לא טוב. זה כל הנחת הרביעה. והוא מסתפק מה קורה אם יש הבדל בין הפתיחה של הברכה לחתימה של הברכה. שהוא פתח את הברכה על דעת א' וסיים את זה על דעת ב', אם אתה הולך לפי הפתיחה או לפי החתימה. הוא מסתבר בתרווי לא נפיק, דבעיה פתיחה וחתימה ודאי. אז אומר הרביעה שלא, הוא צריך גם את הפתיחה וגם את החתימה. ומסביר הבית יוסף, כן כתב המורדכי, המורדכי גם מביא את הרביעה, שלמד כן מדי באי אלא בסוף פרק כמה דברכות, איך הדנק התקסה בשחר ושיחה בידי, וכך דעת הדחמה ונסיים את שיחה, נסיים את הפתיחה ואת החתימה. אומר המורדכי, אומר הרביעה, כל הדבר הזה מבוסס על סוגיה בברכות דף י' ב', שיש לי ספק שם בברכות הנהנים, אדם התחיל את הברכה על דעת שחר ורצה לברך שעתון, ובסוף הוא נזכר שיש לו בעיית כוס יין וחתם בורא פרי הגפן, או להפך. ובזה דנה שם הגמרא. סוגיה פנימית בברכות הנהנים. האם ברכה כזאת היא מועילה או לא? ולא אי אפשר. הסוגיה שם לא הכריעה את זה להלכה. וכיוון את הספירה דאורייתא, אז גם אין לחומרה וצריך לחזור ולברך. אז מכיוון ששם זה ברכות הנהנים, זה דרבנן. אבל פה זה ספירת העומר, וספירת העומר דאורייתא, אז צריך לחזור ולברך.
עכשיו, הבית יוסף כמעט לא שם לב איזה חידוש נפיץ יש לו כאן. הבית יוסף, מה הוא משיג על זה? אומר הבית יוסף, לפי מה שכתבתי בשם הרן, שרוב המפרשים מסכימים בספירת עומר עכשיו, אינה אלא מידי רבנן באלמה, אבי ספקר במידי רבנן לא לכולה, ולא חוזר ומברך. אומר הבית יוסף, טוב, אבל אנחנו לא חושבים שספירת עומר דאורייתא. הוא התנפל על נקודה מאוד מסוימת מתוך כל המכלול החידושים האלה של הרביעה, ואומר הבית יוסף, טוב, אנחנו, זה אומנם ספק, אני מבין שזה ספק, אבל למה אתה אומר שזה דאורייתא? זה דרבנן, ספירת עומר לדעתנו דרבנן. זה מחלוקת ראשונים, האם ספירת עומר בזמן הזה דאורייתא או דרבנן.
אני לא מבין את ההסתפקות של הברכה, אני מברך במטרה של הרביעה. אני מברך במטרה לספור ספירת עומר, זה לא משנה באמת איזה יום זה, כאילו, מברך במטרה לספור את של היום.
אוקיי, אז התשובה שניתן, היא תיתן תשובה גם להערה שלך. ההנחה של הרביעה הייתה שאם אתה ספרת על דעת זה שהיום 17 ימים לא אומר, נגיד כל הברכה, והיום 18 ימים לא אומר, שאתה לא יצאת ידי חובה בברכה. עכשיו, ההנחה הזאת כשלעצמה היא מחודשת, ואני חושב שאנחנו נבין אותה יותר טוב עוד מעט, אבל אפשר היה להבין אותה, היא לא כל כך קשה. כי יכולתי להגיד שאתה צריך לברך את הברכה מתוך כוונה למצווה, מתוך כוונה למצווה שאתה הולך לעשות. ואם אתה מבין שמצוות 17 ימים לא אומר, מצוות ספירת 17 ימים לא אומר ביום 17, ומצוות 18 ימים לא אומר ביום 18, היא לא בדיוק אותה מצווה, אז יכול להיות שאתה לא כיוונת לדבר הנכון בברכה. אנחנו עוד מעט נבין את זה בכל זאת קצת יותר טוב. שולחן ערוך פסק, ואתם למה שהוא מבית יוסף, פסק שלא כרביה. אם פתח ואמר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הדעת הדלי מהיום ארבע, שהוא סבור שהם ארבע, ונזכר וסיים בחמישה, והם חמישה, או איפך שהם ארבע, הוא פתח הדעת הדלי מארבע, וטעה וסיים בחמישה, אינו חוזר ומברך. אבל זה לא חוכמה שהשולחן ערוך פסק ככה, הוא פשוט אמר שאנחנו נסתמך על הידע שספירת אומר מן הזה דרבנה. ואומר שם הגרא דברים חשובים מאוד. תמיד הגרא ידוע שצריך לדקדק בכל אות בפירוש שלו, וכאן הוא כתב ממש, כתב שיעור כללי על הדבר הזה ולא קימץ ואמר דברים חשובים. והבאתי פה אחרי זה את הרביעה מבפנים, מהספר שלא היה זה לפני הגרא, והמאדיר של הרביעה כותב, מביא דברי הגרא ואומר, זה חכם עדיף מנביא, ואיך שהגרא כיוון לדברי הרביעה וקלה על הנוסח שלו כפי שהוא שם. עכשיו בואו נראה את הגאון. אומר הגאון, ודברי רביה אין כשיטת רבנו יונה שהביא הראש ברשת כיסוי ידה. הגרא אומר שהרביה נוקט, הגרא מתחיל בזה שלכאורה הרביה נוקט כשיטת רבנו יונה. למה נוקט כשיטת רבנו יונה? כי אם ספירת עומר דאורייתא ויש לך ספק, אז אתה צריך לחזור, אז אתה סופר את זה גם עם הברכה. אבל הראש חלק עליו, וכן נטור יורדיה סימן כפחת, וכן בכמה מקומות פסק הרמב"ם שחנוך וכדו לא יברך, ולכן דברי הטור בבית יוסף כאן תמוהים. עכשיו, האמת ש... לכאורה קשה, כי אפילו כן סובר כרב, זאת אומרת, הרמב"ם מתפלא על הטור והבית יוסף, שהם לא שמים לב שצריך להשיג על הרביעה בצורה יותר יסודית, כי אם לא, כי אנחנו בכלל לא פוסקים את רבן יונה, הרי הרמב"ם והטור והשולחן ערוך לא פסקו את רבן יונה להלכה. אבל לכאורה, זו נקודה שהגרא לא מבהיר, לכאורה קשה עוד יותר, כי נניח שאני מקבל את זה שאני לא יצאתי ידי חובת ברכה, אבל שלא יצאתי ידי חובת ברכה אם לא כיוונתי ליום, ולכן, אבל לכאורה בכל מקרה זה לא דאורייתא, זאת אומרת גם לפי רבן יונה שבספק דאורייתא לחומרא אתה צריך גם לברך, אבל לכאורה אם אמרתי היום כך וכך לעומר אז ידי המצווה בכל מקרה יצאתי. אז אם אני לא ספרת זמן, אז זה גם לא קשור לרבנו יונה. כי סתם יש לי ספק האם קיימתי ברכה או לא, ואני עכשיו רוצה לגשת לקיים את המצווה. אבל הספק הוא רק נפל בברכה, אני לא חייב לקיים את המצווה מדין ספק דאורייתא או לחומרא. זה כמו מצב של אדם שספק ברך, ספק לא ברך. ממשיך הגרא, רק בסימן סמך זין כתב הרמב״ם והטור שולחן ערוך שקורא קריאת שמע בברכותיה. וכבר נשאל הרשב"א על זה, עיין שם שנדחק בזה וכתב בקריאת שמע שני שכך הייתה התקנה. ולהפוק עם דברי בית יוסף שכתב שדעתו כדעת רבנו יונה, זה ליטה. בית יוסף יש לו באמת, בית יוסף בסימן סמך זין מתנסח בצורה נקשה שהרמב״ם סבר כמו רבי יונה. אבל הרמב״ם בדיוק לא סבר כרבי יונה. אני לא שצריך להגיד את הפילוג של הרשב"א. ואפשר שזהו טעם של רביה גם כן לפי הנוסחה שלהם, שכתב לומר בספירה שהיום, ומשמע מדבריהם שהוא סיום הברכה. אומר הגר"א שיכול להיות שהרביה יישם בספירת העומר את ה... אמר שספירת העומר גם היא חריגה שדומה ליסוד של הרשב"א, שיש לנו פה מצווה מיוחדת שבה הברכה נתקנה כחלק מהמצווה. יש לנו באמת מצוות שבהם הברכות התקנה נפרדת מהמצווה, אבל יש לנו מצווה היא חלק אינטגרלי מהמצווה, יכול להיות שמדרבנן, אבל גם, אפילו אם זה מדרבנן זה נתקן כחלק מהמצווה. ומאיפה הוא דייק את זה? הגר"א אומר שלרביה יש נוסח מיוחד בספירת העומר, שצריך לברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על ספירת העומר, שהיום שלושה ימים לעומר. הספירה היא בכלל חלק מהברכה, חלק כפשוטו, היא משפט אחד עם הברכה, שהיום כך וכך לעומר. ומצוות ספירת העומר היא מצווה של ברכה, ואפשר שזה אותם שרביה גם כתבי מצווה שמשכם לרב בספירה שהיום הוא מדבריהם של סיום הברכה, וכן משהו בדבריו ענן שכתב שפתח בארבעה וסיים בחמישה, ולא כתב וסיים הדעת עד חמישה. אז אומר הגר"א שמבין מהלשון של הרביה וסיים, שהוא באמת סיים בספירה של חמישה ולא בסוף של הברכה. אבל אז אני באמת מתקשה, כי אז אני מתקשה להבין מה שייך להסתפק ב... אם הוא לא אמר את הספירה הנכונה, הוא רק אמר את המילים ברוך אתה השם על דעת הספירה הנכונה, אז זה נראה לי בכלל לא ספק, זה נראה לי בטרת ודאי שהוא לא יצא. אם הוא לא אמר את המילים, אם היום ארבעה ימים לא אומר, והמספרים היחידים שהוא אמר זה חמישה ימים לא אומר, זה נקודה קצת קשה. בכל אופן, בואו נראה נקודה את הרביעה בפנים. אילו סיים הדעת בפתיחה לא נפית, דעתה היא בחשבון. וכיוון לספירה דאורייתא יזמין לה לחומרה. וצריך לספור ולחזור ולברך. ואף על גב דברכה לאו דאורייתא היא, דכיוון דספירה דאורייתא וצריך לספור, לאו מילתא היא לספור ולא ברכה. ואין כן משום ברכה לבטלה. אך היא מברך על ספירת העומר שהיום שבוע אחד ויום אחד. אז הגר"א דייק דיוק נכון ברביה, זה באמת הנוסח שלו, והרביה באמת אומר שלמרות שברכה היא לא דאורייתא, אבל התקנה של חכמים הייתה שהדרך הנכונה לומר את הספירה זה עם ברכה, וככה הם באמת קבעו את הנוסח המשולב של הברכה והספירה. ולכן, מכיוון שאתה עדיין צריך לחזור ולספור, אז אתה צריך לעשות את זה עם הברכה. האמת שיכול להיות שצריך עוד לעיין פה, אבל רציתי להראות בעיקר שיש פה את החריג הנוסף הזה בתוך מצוות, שגם יש מצוות מסוימות שבהן עוד לחלק מהשיטות, אז הברכה כן הופכת להיות חלק מהמצווה. עכשיו, סתם, זה לא מעניין, אם זה אכן נכון שזאת שיטת הרביה ונפקמינה לספק, זאת אומרת, אם בספירת העומר אנחנו אומרים שהלכה כמו רבנו יונה והרייבד, שבמצבי ספק שאתה צריך לספור אז גם תעשה את זה עם ברכה, אז יש לנו הרבה מצבים כאלה בספירת העומר, נכון? יש לנו כל מיני מצבים בספירת העומר שאנחנו אומרים שיספור בלי ברכה. השניים הידועים זה אדם שלא ספר בלילה וצריך לספור ביום, מחלוקת בהג ושאר ראשונים, האם יספור ביום או לא? אנחנו פוסקים פשרה, אנחנו עוברים לספור ביום בלי ברכה. זה מחלוקת אחרת בין הבהג לראשונים, מי שפספס יום אחד לגמרי, והאם בשאר הימים יכול לספור, ימשיך לספור או לא ימשיך לספור, וגם שם אנחנו פוסקים פשרה. אנחנו אומרים ימשיך לספור אבל בלי ברכה, כי זה מחמת הספק. אז לכאורה, לפי הרביה, במצבים מהסוג הזה, אולי נגיד שאם אתה צריך לספור מחמת הספק, אז גם תעשה את זה עם ברכה. וכל הפשרה הזאת בכלל לא נכונה לפי שיטת הרביה, כי בספירת העומר צריך לפסוק הלכה כמו רבנו יונה והרייבד. אני מתלבט בזה, אני תוהה אם יש מקום לחלק בין ספק במציאות לספק בדין. יכול להיות שאם אדם חיה, יש איזשהו ספק במציאות, ואז אני אומר טוב, ספק דאורייתא לחומרא, אתה צריך לספור. כשספק דאורייתא לחומרא, אתה צריך לספור, ואז הדין נאמר שאתה חייב עכשיו במצווה, חכמים אומרים לך שכשאתה חייב במצווה, תעשה אותה עם הברכה. ספק דאורייתא לחומרא. אבל כשהספק נובע ממחלוקת חכמים, מחלוקת ראשונים, שאנחנו לא פסקנו בהלכה, אז לפי הראשונים שאומרים שאני פטור, הם אומרים שאני לא צריך לעשות את המצווה ולא צריך לברך. וראשונים אחרים אומרים שאני צריך לעשות את המצווה ולברך. אבל אם אני רוצה לחשוש לשתי השיטות, אני מתקשה להכריע בין שתי השיטות, ואני רוצה לחשוש לשתיהן להלכה, אז לפי הרשמים שאומרים שאני לא צריך לספור, זאת תהיה ברכה לבטלה אם אני אספור. אז לחשוש לשתי השיטות זה כן אומר לכאורה לעשות את המצווה ולא לברך. יכול להיות שיש מקום להבחין פה בין ספק במציאות וספק בדין. גם הרביעל מודה שאתה יוצא ידי החובה דהורייתא אם אתה סופר בלי ברכה. זאת אומרת, נכון, לפחות בקטע מבפנים שציטטתי. אז הברכה זה מדרבנן. ואם הברכה היא מדרבנן, אתה יכול לצאת ידי החובה גם בלי זה. ואתה רוצה לחשוש לאותן שיטות שלפיהן אתה נגמרה לך המצווה, הלכה לך המצווה, ומה שאתה תעשה עכשיו זה לא מצווה, וממילה זה גם ברכה לבטלה. אז יכול להיות שאתה כן צריך לחשוש. אבל הנה, יכול להיות שכדבריך, ואז באמת לפי הרבייה לא צריך, שבאמת הרבייה יחלוק על עוד כמה סעיפים בסימן תפ"ט. כי השולחן ערוך בכמה הקשרים בתפ"ט, פסק שיספור בלי ברכה. יכול להיות שהרבייה יחלוק על כל הסעיפים האלה.
גם המקרה המקורי
ברבייה, אני צריך להעמיק יותר באותה סוגיה בברכות י"ב. האם זה ספק בדין או ספק ב...
מה זה לא יפה?
הבית הלא אפשר, אבל שאלה היא מה היא הבעיה שם, האם, האם יכול להיות שזה... פשטות הדברים כדבריך, נכון. פשטות הדברים כדבריך. אני צריך להסתכל על הסוגיה שם, אני חושב שחלק מהפירושים בסוגיה שם כן הבינו שהספק שם הוא איפשהו בדעת האדם. ואז יכול להיות שזה לא נקרא את זה שספק הדיבינה. וגם אני תוהה האם לחלק בין ספק הדינינה לפלוקת דרבבתא. בפלוקת דרבבתא אתה חושש לשיטה מסוימת, שיטה שחושבת שזה ברכה לבטלה. יכול להיות שזה לא, שזה לא מקרה רגיל של ספק דאורייתא לקומי, אלא אתה חושש לשיטה. יכול להיות שזה משהו שונה, אבל בסדר, זה ערעורים לא מגובשים. אז אתה אומר, לכאורה יצא שאינה חינם, הרבייה צריך לחלוק על עוד כמה סעיפים באותו סימן, ו... בסדר. עכשיו, השאלה העקרונית הזאת על ברכות המצווה, אם זה תקנה נפרדת או שזה האופן שבו נכון לקיים את המצווה, שהאופן שנכון לקיים את המצווה זה עם הברכות, זה לכאורה קשור לעוד סוגיה בש"ס, חוץ מהסיפור של ברכות על ספק, וזה במקור 6. יש גמרא מפתיעה בברכות ט"ו. זאת אומרת, הגמרא מדברת על ברכת המצווה של הפרשת תרומות ומעשרות. חרי שמדבר ואינו שומע, לא יתרום, ואם תרם, תרומתו תרומה. מה נתן החרי שמדבר ואינו שומע, דיה ודין לכתחילה לו? אמר רב חיסדא רבי יוסי, דתנן, הקורא את שמה ולא ישמיע לאוזנו, יצא. דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר, לא יצא. אז רבי יוסי אומר שאם אדם, החרי שזה הוא מדבר ואינו שומע, איך הוא מברך ברכות המצווה? הוא לא יוצא ידי חובה, אם הוא מברך את הברכה ולא משמיע לאוזנו, אז הוא לא יוצא ידי חובת הברכה. לפי רבי יוסי, ולכן יש פה איזושהי בעיה. ואומרת הגמרא, עד כמה כמה רבי יוסי לא יצא אלא גבי קריאת שמע דאורייתא. אבל תרומה משום ברכה הוא ברכה דרבנן ולא בברכה תל ימילתא. אז בברכה יכול להיות שהוא באמת לא יצא ידי חובה, אבל הברכה זה דין דרבנן וזה לא תלוי בברכה, ולכן תרומתו תרומה. עכשיו הגמרא הזאת היא מאוד, לכאורה מאוד מחודשת, כי מה אני צריך את זה שברכה דרבנן? לא יצא ידי חובה, אבל בסדר, הוא הפריש תרומה, כל מה שנאמר לי פה זה תרומתו תרומה. אם ואם תרם תרומתו תרומה, לא, לחתכילה לא יתרום, ואם תרם תרומתו תרומה. התרומה חלה, הפרשת תרומה חלה. לא רק שהפרשת תרומה חלה, גם המצווה חלה. זאת אומרת, הוא גם יצא, קיים את המצווה של הפרשת תרומות ומעשרות בפשטות, כי הוא ניסה את המצווה. יכול להיות שברכה הוא לא יצא, ואם ברכה הייתה דאורייתא, אם הדין של ברכת המצוות היה דין דאורייתא, אז היה שונה? אומר הפני יהושע שם, יש בזה מחלוקת שם בין הפני יהושע לתוספות ראש, אומר הפני יהושע, דלרב חמד דמילתא מסיקחי, באמת, אפילו אבי ברכת תרומה מדאורייתא. ואינו יוצא לרבי יוסי בדיעבד, אז הוא לא מקיים את המצווה הדאורייתא הזאת של ברכת המצווה. אפילו אחרי מיתות משאבים מתניתן די תרומה כרבי יוסי לעניין דיעבד. זה תרומת אחרש תרומה, כיוון אליו וברכה תל ימילתא. אומר רב פני יהושע, זה לא משנה, גם אם הברכות היו מדאורייתא, עדיין אין שום סיבה לחשוב שהתרומה שלו לא תהיה תרומה. ולכן הגמרא פה אמרה כמה דברים, אבל אל תדייק מהגמרא. הגמרא גם ציינה שזה דרבנן, אז ציינה את זה לרבותה, אבל אפילו אם זה היה דאורייתא זה לא משנה, גם אם זה היה דאורייתא זה לא היה מעקב. אבל התוספות ראש דייק בגמרא שם ולמד שם את זה כפשוטו. אומר התוספות ראש במקור 6, אבל היא הרי הברכה תרומה דאורייתא, משמע דתרומתו אינה תרומה, דברכה מעכבת ההפרשה.
אף אגב זה ברכות אינן מעכבות, היינו משום דאביין מדי רבנן. אבל יאביין דאורייתא מעכבות ולא אביה הפרשה. זאת אומרת, הראש, חידוש תיאורטי אמנם, אבל בכל זאת חידוש חשוב, ושימו לב שזה חידוש כפול. מהראש, אם ברכות המצווה היו דאורייתא, אם הדין היה, של בריאת המצווה היה דין דאורייתא, אז זה כן היה מעכב. וכשאני אומר שזה מעכב, זה אומר שהתרומה לא תהיה תרומה. וזה אני מכן שאני אומר חידוש כפול. כי זה חידוש אחד להגיד שאם הברכות היו מדאורייתא, אז לא הייתי מקיים את המצווה. אז לא היה לי קיום של המצווה. החידוש שני, זה חידוש שהוא לא מענייננו היום, זה בענייני תרומות ומעשרות. קיום המצווה של הפרשת תרומות ומעשרות מעכב בחלות של תרומות ומעשרות. זאת אומרת, אתה לא יכול להכיל שם תרומה על משהו, אתה לא יכול להפריש תרומה בלי לקיים את המצווה של הפרשת תרומה. ואם יהיה איזושהי סיבה, אין לך קיום של המצווה, אז גם התרומה לא חלה. אז זה חידוש, בעיניי חידוש מאוד גדול, אבל חידוש בדיני תרומות ומעשרות, שיכול להיות שאפשר למצוא אותו בעוד מקומות, בהלכות תרומות. אבל אנחנו עכשיו לא עוסקים בפרטי דינים של הלכות תרומות ומעשרות. לעניין מצוות תרומות ומעשרות, מה מחדש הראש במצוות תרומות ומעשרות? שאם הברכה הייתה מדאורייתא, אז זה היה מעכב ולא היית יצא ידי חובה. עכשיו, לאיזה תפיסה זה מתאה אותנו בברכת המצוות? מה? שאלה? את נכון, התפיסה שאמרנו ושייחסנו אותה לרבנו יונה ולרייבה, שברכת המצווה היא חלק מהמצווה, והיא הדרך הנכונה לעשות את המצווה, ולכן אם זה היה מדאורייתא, אז הייתי אומר שלא יצאת ידי חובת המצווה, כי אתה לא עשית את המצווה כמו שצריך. חלק מהמשמעותי, מהאופי של המצווה, לא קיימת. למה אני אומר שבכל זאת יצאת? כי זה לא דאורייתא, זה רק דרבנן. אז מדאורייתא אתה בכל זאת יצאת ידי חובה, כי זה רק דין דרבנן. אבל הדין הזה באופי שלו נוגע לאיך צריך לעשות מצווה. וזה הסבר נחמד בראש, אבל יצא לפי זה שיש לנו איזושהי סתירה בראש, כי בראש אצלנו, וחולין אמרנו לא כך, בראש אצלנו אמרנו שהברכה היא לא חלק מהאופי של המצווה. והיא דין נפרד שצריך לברך לפני המצווה, וזו שאלה נפרדת מהשאלה של המצווה עצמה. ופה אנחנו רואים שהברכה היא כן חלק מאיך שצריך לעשות את המצווה. כן.
להגיד שהראש אומר שאם זה היה
מדאורייתא,
זה היה האופי
של זה. הבנתי, אז מציע אלעד שיש הבדל יסודי בין אותה אפשרות תיאורטית שברכת המצוות הייתה מדאורייתא לבין ההלכה שברכות המצווה זה רק דין דרבנן. אילו ברכת המצוות היה דין דאורייתא, זה באמת היה אופי של ביצוע המצווה, איך צריך לקיים את המצווה בשילוב של ברכה, בשילוב של עבודת הנפש, בשילוב של התקדשות, או איך ש... מה שלא נאמר. אבל כשחכמים תקנו את זה, אנחנו מניחים שהאופי של זה הוא שונה. אני חושב שזה אפשרי, אבל אני צריך טיפה מקור לזה. זאת אומרת, למה לחשוב, מאיפה לדעת את זה שיש אופי שונה אם זה מדאורייתא או מדרבנן? אבל בסדר, זה תשובה אפשרית, אני אשמח אם נבסס את זה קצת יותר. אבל אני אקרא, כן.
אם עכשיו זה לא חלק מהמצווה, אז גם להניח שאם דאורייתא זה כן חלק מהמצווה, אני צריך עכשיו ברכות התורה, אני לא מתקיים את המצווה מצווה.
קודם כל אני חושב שיכול להיות שאתה מתקיים, אבל יש ליקוי בקיום שלך. ונגידו על זה מהארץ. אבל בסדר. ברכות התורה גם צריך לבחון בפני עצמה את גדר הדין שם. אם זה דומה לברכות המצווה או לא. אני רציתי להציע תשובה אחרת פה בראש, אבל אני לא אומר אותה בהכרח. יכול להיות שיש מקום, כשם שראינו שספירת העומר זה אולי חריג, ושבספירת העומר הברכה היא חלק מהאופי של המצווה. ואיך צריך לספור ואגב, למה שזה יהיה כך בספירת העומר? יכול להיות שספירת העומר זה פיק של עצמה, סוג של עבודה שבלב, ואיזושהי התקדשות והתכוננות לקבלת התורה, למשל, לפי גישות מסוימות, אז, ולכן יכול להיות שהברכה משתלבת בתוך המצווה. אז יכול להיות שגם בהפרשת תרומות ומעשרות יש מקום לחריג מסוים. ייתכן שהברכה להפרשת תרומות ומעשרות היא באמת חלק מהמצווה. וכל העניין של הפרשת תרומות ומעשרות קשור בהכרה בזה שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, וברגשי תודה לקדוש ברוך הוא, ושזה לא רק כוחי קוצר מידי, אלא שכל מה שיש לנו בא מהקדוש ברוך הוא. ולכן יכול להיות שהברכה הופכת להיות חלק משמעותי מאופי של המצווה, עד כדי כך שאם זה היה מדובר, זה היה מעכב. יש בכלל שיטה פלאית של רש"י בברכות דף מ' שהבאתי פה בהמשך מקור 6. אומר רש"י בברכות מ', זה הפסוקים של וידוי מעשרות.
אדם צריך להתוודות שהוא עשה את הכל כדת יחדין עם התרומות ומעשרות, בין השאר כתוב שם ולא שכחתי מלברכך, את הפסוקים בהתחלת כתבו. אומר רש"י, מה זה ולא שכחתי מלברכך? מלברכך, ברוך אשר קישה מצוותיו ציוונו להפריש תרומה ומעשר. אומר רש"י שמלברכך זה לא... טוב, בואו נציג את זה לאלטרנטיבה, מה שלכאורה כולם חושבים, הבאתי פה את הספרי חכמים על התורה, הם מדברים על רש"י, רש"י על התורה אמר את זה בלשון, רש"י אמר מלברך בהפרשת תרומות ומעשרות. מרש"י על התורה אפשר, יכול להיות שלא בטוח שהכוונה לברכות המצווה. אז נסביר את זה באמת ספרי חכמים, כתב הראם פירוש מלברכך, מלשבחך בעת הפרשת מעשרות, ולא מברך ברכת הפרשת מעשרות. שהוא נוסח הברכות שתקנו אנשי כנסת הגדולה. זה לא הדין הפורמלי של ברכת המצווה שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, שברכות על המצוות אינו אלא מדרבנן. ברכת המצוות זה רק דין דרבנן, ולכן ודאי שלא לזה מתכוונת התורה בפרשת דיבורים מעשרות, ולא שכחתי מלברכך. אבל רש"י בברכות דף מ' אומר מלברכך, ברוך השם שאתה מצוות על מפריש תרומה ומעשר. אז מה פה שזה בכלל איזשהו דין דאורייתא? עכשיו, דין דאורייתא זה נסתר לעדיה מהגמרא בברכות ט"ו. אז אי אפשר להגיד שהכוונה ממש כפשוט או שזה דאורייתא. לא יודע, זה איזשהו מעמד ביניים, הסמיכו את זה על הפסוק הזה, אחרי שחכמים תקנו את הברכות, את ברכת המצוות הזה, הם כבר הסמיכו את זה על לא שכחתי מלברכך, אבל איך שלא יהיה, אנחנו רואים שברכת הפרשת תרומות ומעשרות יש לה דין ייחודי, ונפרד מהברכות מצווה הרגילות, וזה יותר חלק מהפרשה של הפרשת תרומות ומעשרות, ומפרשת וידוי מעשרות, ולכן יש מקום ליישם את החידוש של התוספות ראש בברכות ט"ו באופן נקודתי על הפרשת תרומות ומעשרות. כן. ולא שכחתי מלברכך?
כן.
מה זאת אומרת?
זה לא כתוב בפסוק.
נכון, אבל הדברים האלה הם כן, הם גם לכאורה תנאי לוידוי מעשרות. זאת אומרת, זה הדברים שאתה צריך לומר אותם בוידוי מעשרות, שזה מצווה מהתורה, וידוי מעשרות. אז רש"י בברכות מהם אמר דבר מחודש. אני לא חושב שהוא מתכוון, קשה לי להאמין שהוא מתכוון כפשוטו, כי אז זה גם נסתר מגמרא מפורשת. אבל אפילו אם זה רק כאסמכתא, נראה לי שבכל זאת זה מחזק את הכיוון הזה. רש"י בדף מ', אז אני אומר שלכאורה רש"י בדף מ' זה פצצה, מה שספרי חכמים הדגיש שאנחנו צריכים לא להגיד, רש"י לכאורה אמר מפורש. זה לא שכחתי מלברכך, זה ברכת המצווה של הפרשת תרומות ומעשרות. אז להגיד את זה כפשוטו ממש עד הסוף זה נגד הגמרא בדף מ', אבל אני חושב נניח שזה רק אסמכתא, זה נותן מעמד של כאין דאורייתא לברכת הפרשת תרומות ומעשרות, וחכמים הסמיכו את זה לפסוק ולא שכחתם מלברכך, אז חכמים נתנו התייחסות שונה לברכת המצווה של תרומות ומעשרות מאשר לברכות מצווה אחרות, ויכול להיות שזה באמת ישתלב להם עם המצווה של הפרשת תרומות ומעשרות, וזו ברכה שהיא יותר קשורה לתוכן של המצווה והיא חלק מהמצווה, ולכן בפרשת דיבורים מעשרות שאתה צריך לדווח שאתה עשית כמו שצריך את כל מה שצריך עם היבוד שלך, אז בין השאר זה כולל את הברכה של ברכת המצווה של הפרשת תרומות ומעשרות. עכשיו, אם אני צודק, או בכל מקרה, לפי מה שיוצא מהראש, אז יש מקום לומר שבכל מצב של הפרשת תרומות ומעשרות מחמת ספק, אם אני חייב מדאורייתא, מדין ספק דאורייתא לחומרא, להפריש תרומות ומעשרות, אז אני גם אעשה את זה עם ברכה. אנחנו לא, בניגוד למה שאנחנו רגילים למעשה. אנחנו רגילים למעשה שאם יש לנו ספק, אז אנחנו לא מברכים. אני לא מדבר על הסוגיה, מה שעסקתם בשיעורים בדמאי. דמאי, אז יש, אז זה לא מדין ספק דאורייתא לחומרא, אלא זה דין מיוחד שנקבע שלא מברכים עליו. אבל אם לא במצב של דמאי, אלא במצב של ספק, והוא כן חייב מדין ספק דאורייתא לחומרא, טוב, למעשה בימינו אנחנו יכולים שאין תרומות ומעשרות דאורייתא, אבל במצב שאדם יש לו ספק דאורייתא והפרשת תרומות ומעשרות, אז לפי הגישה של הראש, יכול להיות ששם אנחנו נסכים לרבנו יונתן לרייבד שמחמת ספק דאורייתא לחומרא, הוא צריך להפריש וגם לברך. ויצא של תרומות ומעשרות זה עוד חריג. בסדר, אני... החלק, דיברנו בעריכות על הרמב״ם ומול רבנו יונה והרייבד, והכיוון שעד עכשיו הלכתי בו בשביל להסביר את שיטת רבנו יונה והרייבד, היה שמצד הבנת ברכות המצווה, שמצד הבנת ברכות המצווה, מבינו שברכות המצווה זה חלק מהמצווה, ולכן כשאתה צריך לעשות את המצווה, ממילא חל גם הדין שצריך לברך, כי זה הדין, האופי שצריך, שבו צריך לקיים את המצווה, וזה שיטת רבנו יונה והרייבן. אני עכשיו בקצרה רוצה להציע שני כיווני חשיבה אחרים, להסביר את השיטה שלהם של רבנו יונה והרייבן, ולא לפתח אותם יותר מדי. תחשבו על זה. הנושא פה הוא נושא מורכב, הוא נושא שיש בו ברכות המצווה, והוא נושא שיש בו ספק דאורייתא לחומרא, והוא נושא שיש בו ספק ברכות להקל. אז עד עכשיו דנתי מצד אופי של ברכות המצווה, עכשיו נתייחס קצת לשני הדברים האחרים. ספק דאורייתא לחומרא. האם יכול להיות שזה קשור לאופי הדין בספק דאורייתא לחומרא? ייתכן שכן, כי יכול להיות שספק דאורייתא לחומרא זה כשלעצמו חובה. יש לי חובה בתורת ודאי. לעשות את הדבר הזה. ואם יש לי חובה בתורת ודאי לעשות את הדבר הזה, אז זה לא ספק. בגלל דיני ספק, בגלל המצב של ספק, נוצרה לי חובה בתורת ודאי לעשות את זה. ולאו דווקא בצורה שתלויה במחלוקת הראשונים, האם ספק דאורייתא לחומרא או זה דין דאורייתא או דרבנן. כי נגיד שאני אסכים עם השיטה הכללית של הרמב"ם שספק דאורייתא מדאורייתא לכולה. וחכמים תקנו לי שצריך להחמיר בספק דאורייתא. יש לי מצווה דרבנן. להחמיר בספק דאורייתא. על מצוות דרבנן מברכים או לא מברכים? מה? מברכים, על מצוות דרבנן מברכים. אז יכול להיות שחלק מזה שחכמים תקנו לי שצריך לעשות את זה, אז אולי צריך לעשות את זה עם ברכה? ואם זה ספק דאורייתא מדאורייתא לחומרא, אז גם השאלה, זה קשור, אני חושב שמן הסתם בכתובות דף ט, עסקתם בחקירות בגדרי ספק דאורייתא לחומרא, האם זה חשש לסכנה שבכל דין ודין, ואתה עושה את זה בחמת ספק בשביל לא לעלות על מוקשים, או שיש פה איזשהו מחייב בתורת ודאי, מחייב בעל שם עצמאי שעל ספק צריך להחמיר. ככל שאתה אומר את הדבר הזה בתורת ודאי, אז יש מקום לחשוב שזה גם ממילא יחייב ברכה, ושאין לך איזשהו חיוב ודאי. זה לא קושיה על הרמב״ם, כי אתה תמיד יכול להגיד שעל ספק לא נתקן חיוב ברכה על ספק. אז אין פה קושיה של ממש על הרמב״ם, אבל כיוון אפשרי. בדעת רבנו יונה והרייבד, בהחלט יש מקום לחשוב על זה, שגם מצד ספק דאורייתא לחומרא יש סוג של חיוב ודאי לעשות את המצווה, ולכן גם ברכה. אתה לא צריך לעשות את הברכה מחמת ספק, אלא מחמת ודאי, ולכן מצד ספק דאורייתא לחומרא יש מקום לחשוב על ברכה. זה כיוון חשיבה אחד. כיוון חשיבה אחר שרציתי להציע זה מצד הבנת הדין של ספק ברכות להקל. למה בכלל ספק ברכות להקל? אז יש בתוך הראשונים והאחרונים שמדברים על זה, יש כל הזמן שזורות שתי סיבות שונות. הבאתי פה למשל קטע של הלבוש בסימן ס"ז באור החיים, בספק של קריאת שמע. חלק מהקטע פה הוא בעייתי, אבל טוב, נקרא אותו סתם, קטע מעניין. אומר על הלבוש, מקור שבע, ספק אם קרא קריאת שמע או לא, חוזר וקורא. דקיים עליהם קריאת שמע דאורייתא. הוא ספק דאורייתא לחומרא. וכיוון שחוזר וקורא אותה מטעם ספק דאורייתא, חייב לקרותה עם כל ברכותיה שלפניה ושלאחריה. וכל דבר שהוא דאורייתא חייב לברך עליו. והלבוש משהו שהוא מסביר את ההלכה הזאת בשולחן ערוך כשיטה? לא? אני חושב שכשיטת רבנו יונה והרייבד, משהו ממנו שזה עיקרון כללי. כיוון שאתה צריך לעשות את זה מטעם ספק דאורייתא, אתה צריך לעשות את זה עם כל הברכות. בכל דבר של דאורייתא, אתה חייב לברך עליו. ואין כאן משום ספק לא תישא. דעתי ספק עשה קריאת שמע, שמקיים מצוות עשה דאורייתא מספק, ומאפיק ספק איסור לאו דלא תישא. אז זה הסבר משונה מאוד שאני באמת לא זכיתי להבין. זה מין הסבר, אדרבה, יש לנו פה עוד הסבר לשיטת רבנו יונה והרייבד, רק אני לא הבנתי את ההסבר הזה. הלבוש אומר, סתם כל הוא מציא לי כלל חדש, שספק עשה, דוחה ספק לא תעשה. למיטב ידיעתי הכלל הזה הוא לא נכון. ספק עשה לא דוחה ספק לא תעשה. ספק לא תעשה זה איסור דאורייתא, או ספק איסור דאורייתא, ואתה לא דוחה אותו מחמת ספק עשה, למיטב ידיעתי. הכלל שלעצמו נשמע לי מוזר. ב' מה פה שייך דוחה? אם אתה מניח שיש פה לא תיסה, או שיש פה ספק לא תיסה, אז תקיים את המצווה בלי ברכה. איזה מין עשה דוחה לא תעשה יש פה? תקיים את המצווה ואל תברך. באמת לא הבנתי את הנקודה הזאת בלבוש. אבל הוא ממשיך אחרי זה, אבל אם יודע שקרא קריאת שמע, אלה שמסופקים ברך לפני או לאחרי, אינו חוזר ומברך, דברכות הם דרבנן, הוא ספק דרבנן לכולה. ועוד, אם יחזור וברך, יעמוד בספק איסור דלא תיסה. והרי יקיים מצווה דרבנן, זה יעמוד בספק איסור דאורייתא. לבוש נוקט כשיטת הרמב״ם, שבחל לבטל אז איסור דאורייתא של לא תיסה. ואין אפילו ודאי דרבנן מוציא מדי ספק דאורייתא, אז אין לך שום יותר לעבור על הספק דאורייתא של לא תיסה. ממילא לימד אותי הלבוש שתי סיבות שונות למה ספק ברכות להקל. א', ספק דרבנן לכולה, ספק דאורייתא לחומרה, ספק איסור דאורייתא של לא תיסה. אז ספק ברכות להקל גם מצד ספק דרבנן לכולה וגם מצד ספק דאורייתא לחומרה. וזה לא, ובנקודה הזאת זה לא רק הלבוש, אני חושב שהרבה כותבים את שתי הסיבות האלה, גם בראש אצלנו ראינו את החשש של לא תיסה. עכשיו, יכול להיות שלרבנו ממנו והרייבד, אז לא נניח כל כך המושג של לא תיסה פה. נניח אפילו שיסכימו עקרונית לשיטת הרמב״ם שבחל לבטלה יש לא תיסה דאורייתא. יכול להיות שזה קשור, יכול להיות שהמחלוקת היא קשורה איפשהו למחלוקת הזאת, האם בחל לבטלה זה לא תיסה דאורייתא או לא. נניח אפילו בלי לשלוט את זה. יכול להיות שהם חושבים שתיאורטית בחל לבטלה יכול להיות באיסור דאורייתא של לא תיסה. נניח שאפילו אני לא מוכן לקבל את ההנחה הזאת, אבל זה אם אתה מברך באמת ברכה שהיא לבטלה, שאתה באמת נושא את שם השם אלוקיך לשווא. אבל אם אנחנו נחליט שאדם חייב לברך את הברכות, אז אין פה לא סנס, לא עברת על האיסור דאורייתא. זאת אומרת, זה בעצם תלוי במה שאנחנו נחליט. אלא מה, אנחנו בדרך כלל אומרים שלא צריך לברך, ולמה לא צריך לברך? כי זה ספק דרבנן לכולה. הספק בברכות זה ספק דרבנן, ולכן אנחנו אומרים שלא צריך לברך, ומכיוון שלא צריך לברך, אז במילה אם אתה כן תברך, אז יש בזה גם איסור דאורייתא של לא תיסה. אבל אם אנחנו מבינים שעכשיו אתה, כן, אתה צריך לחזור ולקיים את המצווה, מצד ספק דאורייתא לחומרה, ואני לא בטוח עד כמה הסברה הזאת היא סברה עצמאית, יכול להיות שהיא נזקקת גם לסברות הקודמות שאמרתי קודם. למשל, אם אני מבין את הסברה הראשונה שאמרתי, שאתה רוצה לקיים את המצווה כתיקונה, והדרך הנכונה לעשות את זה עם ברכה, אבל בצורה יותר חלשה, אתה לא חייב, לא חייבים לאמץ את הסברה הזאת עד הזאת. אתה לעשות את המצווה כבר כמו שצריך, יחד עם הברכה. זה לא חלק אינטגרלי מהמצווה, אבל אתה רוצה לעשות את המצווה כמו שצריך, יחד עם הברכות שלה. אז על זה לא אומרים פה ספק דאורייתא. אז נגיד שתעשה את המצווה כמו שצריך, יחד עם הברכות, וממילא אין פה לא תיסה. עכשיו, יכול להיות שהרמב"ם חולק, והרמב"ם חושב שכל ברכה שהיא לא נכונה, יש בה לא תיסה. ואולי באמת הרמב"ם לשיטתו שזה איסור דאורייתא, אבל לרמב"ם באמת, אתה תמיד מסתכן בלא תיסה, כי כל ברכה, אני מתלבט בזה, אני מתלבט האם לרמב"ם באמת עומד פה על הפרק לא תיסה דאורייתא. כי חכמים יכולים לתקן ברכות, זה לא... אני לא... אילו היו מישהו שנהג לפי שיטת רבן יונה, הרמב"ם באמת יחשוב שהוא עובר על איסור דאורייתא של לא תיסה, אני מתלבט, כי הוא אומר את הברכה הזאת מחמת... כן מחמת דין שצריך. זאת אומרת, זה לכאורה בהגדרה תלוי במה אנחנו נפסוק להלכה. ואם צריך לעשות את זה, אז אין פה לא תיסה. אבל בכל פעם, רציתי, תחשבו גם על הכיוון הזה, מצד הבנת האיסור של ברכה לבטלה. כל זה היה לדון במחלוקת הראשונים שיש אצלנו בראש בהתחלת הפרק, ויצא לנו קצת הזדמנות לעסוק בהלכות ברכות. ובסדר, יצא לנו עוד עיסוק בברכות בהמשך הפרק, גם בברכת כיסוי אדם, גם בברכת השחיטה. דווקא אחת הסוגיות של ברכת השחיטה היא דווקא בפרק שלנו. סוגיה סימן תפחד בשכן, או ברכת השחיטה זה סימן יוטט, ושניהם חשובים אצלנו בפרק. יש גם... לא משנה. יש גם עוד ברכה בכיסוי אדם של ברכת שהחיינו, לפי הרמ"א. הרמ"א חידש שאדם שמכסה פעם ראשונה את אדם, צריך לברך ברכת שהחיינו. על השחיטה הוא לא צריך לברך, גם כשהוא שוחט בפעם ראשונה, כי זה משהו שמזיק לבריאה. אז על כיסוי אדם זה לא מזיק לבריאה, אז פעם ראשונה שהוא עושה את זה, אז הוא צריך לברך ברכת שהחיינו. והשח תמה מאוד, שאין לנו כלל כזה שאדם צריך, השח טוען שאין כלל כזה שפעם ראשונה שמקיים מצווה, אז מברכים שהחיינו. רק במצוות התלויות בזמן. ולא שמענו שילד שמגיע לגיל בר מצווה ומניח תפילין פעם ראשונה צריך לברך שהחיינו על התפילין. בסדר, לא משנה, זה דיון מעניין. נדמה לי שישי יסלזון כתב על זה מאמר לפני כמה שנים באלון שבות על... מה?
הביא גם שיעור
על ברכת שהחיינו על...
דיברנו קצת, בגלל הוא דיבר על שהחיינו, על הרמה הזה? טוב, יפה, הרווחתם. אז בסדר, יישר כוח לכולם, ושבוע הבא, בעזרת השם, עוד לא יודע בדיוק, אבל ניכנס יותר לכתבי דם.